אנחנו פרשת שבוע בהר וחוקותיו, כן.
הנושא של היבלות, גילוח, שצריך לנהוג.
כן, כן, קצת מנהגי אבלות, כן.
כן, שצריך לנהוג לפי המקום. אני חושב שהיום זה הולך לפי קהילות, לא לפי מקום. בכל קהילה, אם אתה נמצא בקבוצה של אנשים,
אז אני אגלה לך,
מתגלחים, אז כולם מתגלחים.
אני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד. אתה תראה קהילות שחלק ככה, וחלק ככה, וחלק ככה, ככה שהיום אין בכלל את הקטע של המנהג הברור. עכשיו, הנקודה היא שאנשים לקחו את זה רחוק מדי. אנשים שוכחים שכל הרעיון כאן זה לא אבלות של חורבן בית המקדש, וזה לא אבלות לא שלושת השבועות, לא תשעת הימים. זה בעצם זמן של שמחה. דיברנו על זה, זה זמן של שמחה. אנחנו, למה אנחנו סופרים? אנחנו סופרים בשביל להגיע למתן תורה. מה, יש דבר יותר שמח מזה? זה המטרה של הכל. רק מה הבעיה?
מה שלא עושה יהיה אפשר, מתנהגים בצורה הפוכה, שפוכות, אפילו חתונות אתה יכול לעשות.
לא, אז מה קרה עכשיו? למה באמת?
זה הדבר הכי שמח שיכול להיות.
נכון, יפה, אבל קודם כל יש כלל שלא מרבבים שמחה בשמחה. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא כזה, שאני בא ואני סופר ובונה את עצמי. מה החשש הגדול שיקרה? ואני אדאג לעצמי. עכשיו, לא רק זה. יש כאן נקודה שאנשים לא חושבים עליה. כן, אבל אני בונה עצמי בקדושה. מה זאת אומרת? אני קיים מצוות, אני צדיק, אני זה, אני. גם אתה תהיה הצדיק הכי גדול בעולם. ותקיים את כל התרי"ג מצוות לכאורה. אתה לא יכול לקיים אותם, כי חסר לך מצווה אחת שהיא הבסיס והיסוד של הכל. אתה יכול לקיים תרי"ג מצוות. תרי"ג אתה לא יכול. מה זה התרי"ג? התרי"ג זה לאהבת לרעך כמוך. אהבה. ואהבה זה חלק מכל מצווה. על-פי הזוהר הקדוש, אהבה זה חלק מכל מצווה. זאת אומרת, אין מצווה בלי אהבה. זאת אומרת, אם אתה תקיים את כל המצוות, אתה תלמד תורה מהבוקר עד הערב, אתה תלבש ציצית, 10 ציציות תלבש. תלבש, תשים תפילין רבנו תן, תלבש רש"י, ותשב איתם כל היום. אבל מה? אני קיים הקדוש ברוך הוא, אני. זה לא ספירת העומר. לא עשית את המצווה. זה תלמידי רבי עקיבא. הרי למה דווקא תלמידי רבי עקיבא מתים בספירת העומר?
כי
דאגו
לעצמם.
אבל למה הם דווקא? הם היו קדושי עליון. הם היו אנשים בדרגות הכי גבוהות שיכול להיות. עכשיו, מה העניין שהיו בדרגות הכי גבוהות שיכול להיות? כי מה יכול לבוא להגיד לעצמו בדרגות? שמע, אני לא... מה זאת אומרת? אני דואג לעצמי. אני דואג לקדוש ברוך הוא. אני עם הקדוש ברוך הוא. אני צדיק. אז בואו תסתכל, תלמידיו של רבי עקיבא, יש צדיקים יותר גדולים מזה? יש? אין. נכון שזה בקטנות שם, הסברנו את זה כבר כמה פעמים, זה בקטנות, אבל עדיין, הלימוד הוא שדווקא בספירת העומר, תלמידיו של רבי עקיבא שהם צדיקי עליון, מתים. למה? כי לא נהגו כבוד זה בזה. זאת אומרת, אומרים לך שאפילו בצדיקים זה פוגע. אז מי אתה? וזה בעצם החשש הגדול. לכן מה? מה? באים ואומרים לך, תשמע, אתה סופר ספירה שמחה, אתה בונה את עצמך, אבל בראש תזכור שאתה לא לבד, אתה חלק מהקהילה, ולכן אתה נוהג קצת מנהגי אבלות כדי להזכיר לך כל הזמן מה קרה עם תלמידי רבי עקיבא. ואז מה קורה? עכשיו שאתה בונה את עצמך, אתה במחשבה על מה קרה לתלמידי רבי עקיבא, ואתה מבין שהבנייה היא לא בנייה אישית לבד, אתה בונה את עצמך חלק מהכלל. וזו החשיבות העליונה של כל העניין. לכן, הרעיון הזה של ספירת העומר מתחבר לכל הדברים האלה. וזה זה אנחנו דיברנו בעצם, שאנשים באים, עשו ממנהגי האבלות, לפעמים את העיקר. דרך אגב, למשל ברכת שהחיינו. אם אתה נתקל במשהו שצריך לברך שהחיינו בתקופת ספירה, אתה אומר, אין שום בעיה. זה הרבה, אתה יודע, אנשים שואלים, מותר לברך שהחיינו? מה עשיתם מזה? הרי בוא נגיד, בוא נחשוב ככה, לא פעם ולא פעמיים, לא פעם ולא פעמיים, אני מצטער. אז אנחנו, אז כמו שהבנו, ספירת העומר זו ספירה שבדרך אגב, גם השביעיות, השבע כפול שבע, אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר, העניין של השבע ספירות ושבע כפול שבע, כל הרעיון זה הבנייה. עכשיו, כל יום ויום יש לו בעצם משמעות, יש לו משמעות משלו. אני אתן לכם דוגמה, דבר מדהים, בואו נראה אם יש לי את זה כאן. כאן, אם הוא כתב כאן, יש כאן כמה דברים יפים שכתובים על העניין של ספירת העומר עצמה, כאשר, לא יודע איפה, אם זה כאן או כאן, אולי זה כאן.
עם ישראל נמצא המון, בהרבה תקופות במנהגי אבלות.
יש את השילוב של...
שבע שבועות של עומר.
כן, אבל זה לא עוד פעם, זה כמו שאמרתי.
כי אתה צריך לשמוע, לחגך. מה זה לשמוע?
זה מסורת שכל המועד מקובל שלא עובדים. זה שתי דמות, ואין לו, כי הם לא עושים את השבתות. ובחגים הם לא עושים...
אני לא מוצא את זה כרגע. רגע, הנה זה. תראו, למשל, אנחנו מדברים על היום יום שני. יום שני, אם מופיע ליד הספירת העומר, יש שתי מילים שמופיעות, שזה הספירה שבתוך הספירה. אז היום שני זה יסוד שבהוד.
יסוד
שבהוד.
שבהוד?
הוד. הוד זה אחד מהספירות. עכשיו אומר, ייתן על ליבו, כי כדי שהודעתו והילולו יעלו לרצון לפני הבורא יתברך, יש לו לקדש ולתאר את לשונו, ששורשה ביסוד, על פי הזוהר. שהרי הלשון הוא הכלי שממנו עולה הודעתו והילולו לבורא. ונמצא משיג ומשלים את הוראתו לבורא, שזה ההודעה, זה מלשון הוד. עכשיו זה מלשון הוד. עוד ירמוז לנו יסד יסוד שבהוד, על דרך שכתוב בזוהר הקדוש פרשת פיקודי, מן דאפיק מילה תינופה מפומה, ולבטר עד כר מילה דקוצ'ה בצלוטה ואילה לנפשי. מה הכוונה? מי שמוציא מפיו דיבור שאינו קשר, ואחר כך מזכיר דיבור של קדושה בתפילתו, אזי אוי לו ולנפשו. זאת אומרת, ראינו כאן, זה למשל העבודה של היום. זאת אומרת, העבודה של היום, במילים פשוטות, היא הודעה לפני הקדוש, הודעה בלשון יפה, בלשון נקייה. הבסיס זה ההודעה, הודעה זה ההוד, הוד מלשון הודעה. זאת אומרת, השבוע זה כאילו השבוע של ההודעה, שבכל אחת מההודעות יש למשל, ל"ג בעומר אתמול שהיה, זה היה מידה של הוד שבהוד, כאילו הודעה שבהודעה, מה הכוונה? כשאדם מודה לבורא יתברך, יראה להשלים את הודעתו בהודעה פנימית נוספת, על עצם זה שזכה להיות עומד לפני הקדוש ברוך הוא ולהודות לו. זאת אומרת, יש למשל קטע בתפילה, קטע מאוד מעניין, זה איך שזה, איך שקראתי את זה, זה העיר לי את הקטע הזה של התפילה. קטע שאנשים לא שמים עליו, יש מודים דרבנן. מה אנחנו אומרים במודים דרבנן? לא יודע אם שמתם לב פעם, אבל תכף נראה. מודים דרבנן זה כשהשליח ציבור מגיע למודים, ב-18, אז אנחנו אומרים כנגדו מודים דרבנן.
נכון, כשהוא חברת השעת, אני קם ואומר את המצד, מודים כרבנן.
עכשיו אנחנו מודים אנחנו לך, שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי כל בשר, יוצרינו יוצר בראשית, ברכות והודעות שלך הגדול והקדוש, על שהחליטנו וקיימתנו, כן תחיינו וקיימנו סוף גלותינו, רצות חופשיך, לשמור חוקיך, לרצות רצונך, ולעובדך בלבב שלם, על שאנחנו מודים לך. מה זאת אומרת על שאנחנו מודים לך?
זה אף פעם לא הבנתי, זה על שאנחנו מודים לך.
אמרת מודים, אנחנו לך.
זה ההודעה של ההודעה. זה ההודעה של ההודעה.
מה הכוונה?
אני מודה את ההודעה שאני יכול עוד...
בדיוק. אתה מודים לך כמה שזה גדול. זה דברים קטנים בתפילה, שאתה לא קודם. זה הכל דברים עצומים. זאת אומרת, אנשים קוראים את זה יום יום, אומרים, ולא קולטים מה הם אומרים. מודים על שמודים? מה זה? אני אמרתי, השתגעתי, מה זה הדבר הזה רוצה להגיד לי כאן? אבל פתאום אתה רואה את ההסבר, אתה רואה, וואו, איזה יופי. זאת אומרת, אתה מודה על עצם העובדה שיש לך את הכוח להודות, שאתה יכול לעמוד לפני בורא עולם ולהודות.
זה בדיוק כמו
שאתה
בבוקר, אתה אומר, מודה אני
לך, מלך האלה וכאלה. נכון, אז אתה צריך להגיד תודה, שהפה שלך אפילו נפתח להגיד לו תודה.
אני מודה לך בך שאני יכול להגיד את הדבר הזה.
יפה. זאת אומרת, זה הודעה מושלמת. הוד שבהוד. אז זה למשל הייתה העבודה של אתמול. עכשיו פתאום אנחנו מגלים שבעצם ספירת העומר זה לא סתם איזה מין ספירה כזאת, היום כך וכך, היום כך וכך, יש בזה דברים עמוקים. עכשיו מה הרעיון? הרעיון כאן הוא בנייה, הוא בנייה עצמית. אבל הבנייה עצמית, כמו שאמרנו, תמיד במחשבה שאני לא לבד. שאני לא לבד, אני חלק מה...
זה הסיפור של התלמידים של...
בדיוק. זה הסיפור של התלמידים של רבי עקיבא, שדווקא בתקופה הזאת הם, איך אומרים, מתו במגפה. עכשיו, עוד נקודה מאוד מעניינת, דיברנו על זה גם בעבר. אנחנו ננסה לתפוס אולי, בעזרת השם, לילד על שתי קטעים, גם מהפרשה של בער וגם מבחוקותיי, כדי שנתפוס את שתי הפרשיות, כי הן שתי מעממות. קודם כל...
מעניין למה זה קרה דווקא בתקופה הזאת של ספירת העומר.
מה? התלמיד של רבי עקיבא? זה בדיוק העניין. כי זו השאלה הראשונה. למה דווקא בתקופה הזאת? כי מה שקורה, רבי עקיבא קודם כל הוא דרש את הדרשה הידועה, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. עכשיו אומר, את השם אלוקיך תירא, את לרבות תלמידי חכמים.
אז אם הוא דרש
לדבר... רגע, 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 תקשיבו, זה עוד לא נגמר בזה. הוא כתב את, תמיד, את בא לרבות. כן? אז מה, מה זה את השם אלוקיך התירה? מה בא לרבות את? מה אתה יכול לרבות ליד הקדוש ברוך?
המורכב?
כלום! אומר תלמידי חכמים. אז עכשיו תראה לאיזה דרגה הוא מביא את התלמידים שלו. כי הרי דווקא תלמידים של רבי עקיבא מתו, לא תלמידים של מישהו אחר. כי הוא דרש מהתלמידים, והוא היה הרב שלהם, וצריך לעשות מה שהרב אומר לך. הוא דרש מהתלמידים לא רק ואהבת לרעך כמוך, אלא תתייחס לחבר שלך כאילו הוא...
הדעת?
כאילו אתה, כאילו הוא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת...
אבל הקדוש ברוך הוא לא מצפה, הוא רוצה להסתכל על זה ש...
אבל זה לא שאלה של מצפה, זה שאלה של איזה כבוד אתה צריך לתת לחבר שלך.
זה מה שאני מדבר.
זה כבוד, אתה לא יכול לדמיין אותו. איך אפשר להגיע לדרגות כאלה? וזה בעצם, לכן, עכשיו נבין מה היה הבעיה של תלמידי רבי עקיבא. הבעיה של תלמידי רבי עקיבא זה שהם בסך הכל הם... עשו דבר קטן שבקטני, ואמרנו, מה היה הדבר הקטן? הכתוב 12,000 זוגות, לא כתוב 24,000 תלמידים. למה כתוב 12,000 זוגות? כי הבעיה הייתה בזוגיות. מה הייתה הבעיה? ישבו, למדו תורה, למדו גמרא, אחד חידש חידוש. סמכו, אבל החבר שמח עד דרגה מסוימת, הוא היה שמח יותר אם הוא היה מחדש בעצמו את החידוש. זאת אומרת שיש לו פגם, ואהבת לרעך כמוך. למה? כי אם אתה באמת הדרגה הנכונה של ואהבת לרעך כמוך, אז אתה צריך לאהוב את החבר שלך כאילו זה אתה. זאת אומרת, אם הוא חידש חידוש, מי אתה צריך לחשוב שחידש את החידוש? אתה. זאת אומרת, אתה צריך להיות שמח כאילו אתה שחידשת את החידוש. זה הפגם, זה הפגם הקטן של תלמידי רבי עקיבא. רק שתבינו על מה אנחנו מדברים, על איזה דרגות אנחנו מדברים. עכשיו, למה דווקא בספירת העומר? כן. עכשיו, למה דווקא בספירת העומר? כי זו התקופה שבה אתה בעצם מכין את עצמך למתן תורה. וכמו שאמרנו, שאתה מכין את עצמך למתן תורה, אתה לא יכול לחשוב רק על עצמך, אתה צריך לחשוב גם על החבר שלך. אז תלמידי רבי עקיבא, עם דרכתם, כנראה לא חשבו מספיק על החבר שלהם. ולכן, בגלל זה, הם היו חייבים, לא עלינו, למות במגפה. וכמובן שזה לימוד...
יש לך הפתח של זה?
היינו משהו...
רציתי להגיד לגבי הזקה, לגבי האבלות, שיכול להיות שאם לא היה את הסמל הזה, אנשים שלא סופרים ספירת העומר לא היו יודעים שזו התקופה של ספירת העומר.
יכול להיות גם.
ואז כשאתה רואה מישהו, רואה אנשים...
אולי זה ככה אומרים, הפוך על הפוך. אולי הפוך על הפוך.
אז יודעים שזה...
על השולחן שם, השולחן שם, 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 שם.
כן,
את האלה
לקחתי,
בסדר, לסגור אותה. אין בעיה, אין בעיה. טוב. אז כן, יכול להיות שבעת באיזשהו מקום, אבל ניתן לך דוגמה, אבא שלי למשל, הוא, זיכרונו לברכה, הוא היה מתגלח בספירת העומר.
חצי 13 בבית כנסת, שאפשר להתפלל בגללכם.
אני אומר, מה שמסתפר לו, אבל להתגלח, היו הרבה שמתגלחים. לא, ההבדל, לא, יש הבדל, יש הבדל. יש הבדל, לא, לא.
אתה קודל לך פה, פה בראש.
לא, לא, לא. יש הבדל, גם בהלכה יש הבדל בין הזקן לבין השערות של הראש. אין, תספור את זה משהו בפני עצמו, וזקן זה משהו בפני עצמו. בפרט שאנשים הרי לא קולטים את זה. לפעמים הרבה פעמים יש את העניין של, כדי לא לבוא לחג לא מגולח, אז אסרו, יש דעה כזו שאומרת, אז אסרו להתגלח בחג. כאילו בחול המועד. למה? כדי שבן אדם לא יבוא למצב שהוא יודע, אסור לי לגלח בחול המועד, אז מה הוא יעשה? יבוא לחג, מגולח כמו שצריך. עכשיו, מה זה מגולח? יש תקופות שהיו כולם עם זקנים, אז זה לא רלוונטי בכלל. אני אתן לך דוגמה, בגרמניה למשל, אם אתה היית יוצא לרחוב, רוב האנשים, הם היו מגולחים. זאת אומרת, אם היית בא לא מגולח, אז תכף חושבים מה, נפטר מישהו? חשוב, הדברים עובדים לכל הכיוונים. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט. לכן מנהגי אבלות שמסתכלים עליהם בכלל, זה רשימה שלמה של דברים. עכשיו, עוד פעם, קחו את כל מנהגי האבלות האלה, שימו אותם בצד. כי ההלכה אומרת בפירוש, כמו שקראתי היום, מקצת אבלות. חשוב להבין, זה לא מנהגי אבלות, זה מקצת אבלות. מה הרעיון? אז לא מתחתנים, לא עושים שמחות כאלה של חתונה, כדי להיות שותפים לרעיון הזה שאמרנו. אבל מעבר לזה, אם למשל ראית פרי חדש, תברך שהחיינו, אין בעיה. אין שום בעיה. וזה, הרבה אנשים פשוט ערבבו את הדברים. ערבבו את הדברים. למה? מאבלות? שואלים אותך שאלות כאלה לפעמים, שאתה אפילו לא יודע מאיפה הם באו עם השאלות האלה. דרך, בלי שום קשר, גם ל"ג בעומר, עשו מל"ג בעומר ב... כזאת אילולה וכזה דבר, כבר עוד מה זה יותר חשוב מיום הכיפורים תכף. 600 אלף אנשים הולכים לקבור, עוד פעם חס ושלום, ברור שיש כאן דבר גדול לאילולה של רבי שמעון בר יוחאי, הכל טוב ויפה. אבל הפרופורציות, איבדו את הפרופורציות. וזה דבר שאנחנו תמיד
מדברים. אני מדבר על הטיסות האלה לרבי נחמן באוקראינה.
דיברנו על זה, דיברנו על זה.
אבל זה אותו עיקרון.
נכון. לא, כאן זה ארץ הקודש, כאן זה ארץ הקודש, זה משהו אחר.
נכון, אבל...
נכון, לא. תראה, ברגע שזה אני אומר, אנשים מאבדים את הפרופורציות לגמרי. אבל זה עוד פעם, זה עושה טוב לאנשים, עושה טוב לאנשים, שיהיה לנו בריאות.
אנשים מחפשים להרגיש, לבקש, כביכול שיהיה להם יותר טוב בחיים.
כן, אבל
אנשים... ובמקום לחיות את החיי היום-יום האמיתיים,
בסדר, יוצאים מה זה, בסדר.
לכבד את ההורים שלך ולכבד את החברים שלך ולאהבת אבך כמוך, אז הם עושים את הכל לא כמו שצריך במהלך היום-יום, ואז רצים לרבי נחמן.
אמרנו על זה, אנשים חושבים שזה מין איזה נוסחת אוטומט. חושבים שזה מין נוסחה אוטומט, אני אעשה מה בראש שלי, ואז אני אעשה לרבי שמעון בר יוחאי ויבקש בקשות.
אבל הוא בוחן אותנו ביום-יום.
אמר, נכון, יפה מאוד. עכשיו בוא נראה מה זה היום-יום. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל, אמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה ארץ שבת להשם. זוכרים? כל שנה אנחנו מדברים על זה. וואלה, עוד לא הגעת לארץ, מה אומר לך?
שביתה.
שביתה. מה קרה לך? אתה עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה שובט? לא רק זה, ממשיך ואומר, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור קמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. אז רגע, כאן הבנתי. קודם כל עובדים שש שנים, ואחר כך שובתים. עכשיו, אם זה הרעיון, אז בכלל, הפסוק הראשון מיותר לגמרי. כי הרי אני יכול לקרוא בדיוק בלי זה. וידבר השם משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל, אמרת עליהם, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור קמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית, שבת שבתון היא לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע.
זה הוא נותן פירוש להקדמה, למשפט.
אני לא שמתי את ההקדמה עכשיו.
לא, אני אומר.
אבל זה בדיוק העניין. אז מה זה, התורה מספרת לך סיפור כפול? בשביל מה?
הוא התחיל עם השבתון בעצם, הוא התחיל עם ה...
התורה הוסיפה, ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, שבתה הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזרע שדך, שבת שבתון יהיה לארץ.
רצו להקדיש את השבת, וזה זה הגיע הראשון.
נו, בוא נראה אם אתה זוכר. מה הרעיון? כי תבואו אל הארץ, שבתה הארץ שבת להשם. מה רוצה התורה להגיד לנו?
שהשבת...
שהמטרה שלנו בארץ זה לא לעבוד שש שנים אלא לעבוד בשביל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אז השבת היא שבת להשם. זאת אומרת, אנחנו לא באים לארץ רגילה, זו ארץ הקודש. וזה דרך אגב, הרבה פעמים אנשים לא קולטים ולא מבינים שנמצאים ברוך השם, זכינו, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, בארץ הקדושה. זה זכות גדולה, אבל זו גם אחריות. ואתה צריך להבין שכל פעולה שאתה עושה כאן זה כמו שאתה נמצא בחצר של המלך. נגיד, אם אתה נמצא רחוק באיזה כפר, המלך לא רואה אותך, אף אחד לא רואה אותך, אתה עושה דברים, אין להם השפעה, כמו שאתה תלך בחצר של המלך ותעשה שטויות. ברור לך שאתה תענש במלוא חומרת הדין. מה, אתה נמצא בחצר של המלך ועושה שטויות? זה מילא אתה עושה בחוץ. לכן, זה ההרגשה שאנחנו רוצים לקבל, שאנחנו מסתובבים כאן, ברוך השם זכינו, זכות עצומה, אבל יש בזה גם אחריות. זה כמו שאתה, אתה שומע היום תוכניות, אתה רואה דברים, אתה רואה איך שאנשים מדברים, ניבול, איזה ניבול פה. כללות, כל מילה שנייה כללה, כל... מה זה? זה ככה לא מתנהג יהודי, ובטח לא בארץ הקודש. לשמור על השון נקייה. אז זה הבנו, את הרעיון הזה. ואז מגיע עוד פעם עניין של 7x7, מדובר כאן אבל בשנת היובל. וכאן, ממש נגיעה קטנה, מדברים כאן על, מזכירים כאן את העבד העברי. ואז כתוב כאן דבר מדהים. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. מה זה לכל יושביה? אני מבין שהעבדים משתחררים, אבל זה לא כל יושביה. וקראת דרור לעבדים. מה זה לכל יושביה?
גם גרים.
כולם,
גרים, כולם,
כולם. זאת אומרת, גם האדון של העבד, כאילו יוצא כאן, שנתת לו דרור. הסברנו, מה זה...
מה
זה,
שנכנסים לעבד, קנית...
יפה, קנית אדון לעצמך. זאת אומרת, זה יפה, אז בשביל אני אומר, הנה, אז אפילו כאן זה רמוז, אני מראה לכם איך, תראו איזה יופי. התורה היא עקבית. צריך להבין, הרי איך חז"ל למדו דברים. כל מילה, כל אות יש לה מטרה. אז גם כאן, שבאה התורה פתאום אומרת לך, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, היובל היא, מה היא מרמזת לך? על אותו עניין שאמרנו. שהדרור זה גם לאדון. כי האדון בעצם קנה עבד, קנה אדון לעצמו. כמו שאמרנו, יש לו קרית אחת, מי ישן על הקרית? העבד. יש לו סטייק אחד, מי אוכל את הסטייק? העבד. זאת אומרת, אנחנו רואים שבעצם, גם בכאן, התורה באה ומזכירה לנו, חבר'ה, קראתם דרור בארץ לכולם, לכל העבדים. ושוב, עוד נקודה חשובה מאוד, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש ממשפחתו תשובו. מה ההדגשה כאן, איש אל אחוזתו ואיש ממשפחתו? הבן אדם עשה, שילם, היה עבד, השתחרר, עכשיו הוא חוזר חזרה לממד הקודם שלו. צריך לקבל אותו לחברה חזרה, בדיוק כמו שהיה לפני. למרות שלכאורה, הוא היה עבד עכשיו. אתה יודע מה, כאילו עכשיו זה, עכשיו הוא בא חוזר, אנחנו התייחסו עליו בזלזול, אומרת התורה, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו ישובו. המסב חוזר לקדמותו, כי התורה לא מענישה, התורה מתקנת. התורה רוצה שאנחנו נגיע לחיבור הנכון. לכן היא מדגישה את העניין הזה. עכשיו, היות ואנחנו דיברנו די הרבה על זה, אז יש לנו כאן, יש לנו, דרך אגב, יש לנו בפרשה, ועשיתם את חוקותם שתיים, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח, ונתן הארץ פרייה, ואכלתם לסוב, וישבתם לבטח עליה, וכי תאמרו מה נאכל, ויש כאן תאינת של שנת שמיטה, גם זה מופיע בפרשה שלנו. ועוד נקודה חשובה, אני פשוט אומר כמה נקודות, וכי עמוך אחיך אומרת ידו עמך, והחזקת בו. תשימו לב, לא כתוב כאן, איך אומרים, שהבן אדם התמוטט לגמרי, וכי עמוך עמך, החוכמה היא לעזור לבן אדם, לא כשהוא על הרצפה, לפני שהוא נופל על הרצפה. זו המצווה הכי גדולה, וזו מצווה מאוד קשה. כי אתה יכול תמיד, קל מאוד לפרגן למישהו שהתמוטט לגמרי. כך, יאללה, נהיה גדול, נותן לו. אבל אם חבר שלך, שיושב איתך, מסודר, יש לו הכל, פתאום העסקים שלו לא הולכים טוב. אתה אומר לעצמך בלב ככה, מה אני צריך לעזור לו? וואלה. אם אתה עוזר לו, הוא עוד יותר יצליח ממני, אז בכלל אתה מתבאס, למה שאני אעזור לו? הוא לא מסכן. הוא עסקים קצת איזה התמוטטו. בסדר, אם הוא יהיה מסכן, אני אעזור לו. אומרת התורה, לא, לא. ברגע שאתה רואה שקצת יש... ואני תמיד נזכר, שאני מדבר על זה, אני נזכר ש... היה לנו פעם, היה לנו שנים מאוד קשות. והיה לי חבר עורך דין. אחר כך בדיוק התברר לי, עורך דין, עורך דין. הוא עזר לי לצאת מהברוך. ישב איתי, ישב עם כולם, וסידר לי את הדברים, סידר את העניינים. כן. ותמיד אני נזכר בו. זאת אומרת, הבן אדם היה לו מחלה. היה לו את המחלה. אשתו היה לו את המחלה. אבל זה לא מנע ממנו לעזור לאחרים. זו הקדושה. זה החיבור. שבן אדם מבין שהוא בא לעולם של מטרה מסוימת, העולם הזה הוא זמני. וכאן יש לנו תפקיד. ואת התפקיד הזה אנחנו צריכים למלות. אז לפעמים יש פה ושם בן אדם, יש לו ברוך השם, תעזור לחבר שלך. עכשיו, תעזור לחבר שלך, זה לא, כמו שאני אומר, זה לא חוכמה שתחכה שהוא יתמוטט לגמרי ואז תעזור. זאת לא חוכמה. החוכמה היא לעזור לבן אדם כשהוא, אתה רואה שיש לו בעיות, תעזור לו, תן לו הלוואה, תן לו זה. זו עזרה, תן לו עבודה. לעזור לבן אדם בצורה מכובדת, לא להשפיל. זה ואהבת לך כמוך. זה הבסיס ביסוד. הנה, וכי אמוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבוד עמו עבודת עבד. זה כאן סוגיה שלמה. הרב נבנצל כותב על זה דברים מדהימים, ודיברנו על זה גם, עניין של מה אתה מותר לך לעשות עם עבד. והרב נבנצל לוקח איזה עוד צעד. הוא אומר, היום הרי לכרוע אין עבד, אז הוא אומר, פועל. יש עובד.
בצורה הזו?
לא, הוא אומר, זה מה שהוא אומר. ואז מה הוא אומר לך בעצם? תן לך סתם דוגמה אבסורדית. המנכ״ל יש לו פקידה. תכיני לי בבקשה כוס קפה. אם זה לא חלק מהתפקיד שלה, אסור לו לבקש מהפקידה כוס קפה. תכין לעצמך קפה.
איך ההסתדרות, תכין אותי, וזהו.
אבל אתם הבנתם, אתם הבנתם מה שהוא אומר. יש לך עובד גנן. אומרת, שמע, תעשה טוב, קפץ למקולת, תביא לנו חלב.
יש לכם את זה.
אסור לך. עכשיו, מה? למה שהוא יעשה את זה? בטח שהוא יעשה את זה, הוא עובד אצלך. הוא לא רוצה, וזה בדיוק הרעיון, כאן הנקודה של העבדות. הוא יודע שאם הוא לא יעשה מה שאתה מבקש...
תנצל את המצב.
בדיוק, וזה הרעיון. אל תנצל את המצב שמישהו נמצא מתחתיך. אתה לקחת אותו בשביל עבודה מסוימת, זוהי העבודה שלקחת. אתה לקחת פקידה, וזה אומר, זה כלל, בחיים בכלל, תראו, מישהו לוקח פקידה, והוא רוצה שהיא תעשה דברים כאלה.
אני יודע שהיא צריכה גם לתת...
אין, אז אתה אומר לה, אבל זה מה שאומר הרב נבלזה.
תחת הגדרת תפקיד שלה.
זה מה שאומר הרב נבלזה, תגדיר את התפקיד, אין בעיה. אם היא באה ואתה הגדרת את התפקיד שלה, תחי, את צריכה לענות את הטלפונים, ואת צריכה להביא לי תה וקפה, ולהביא עוגות, וללכת למכולת, מה שאתה רוצה. זה הגדרת התפקיד.
יש את זה בעולם?
קיבלת התפקיד? היא צריכה למלות.
יש את זה?
יכול להיות שיש כמה, אני צריך לבדוק.
איזה צבע?
לא יודע. אז צריך לבוא ולראות הגדרת התפקיד. זאת אומרת, אם לא הגדרתי, ואמרתי, את פקידה שלי. עכשיו נשאלת השאלה מבחינה חוקית, הגיונית. מה זה פקידה? פקידה זה לא אחת שמכינה תה. פקידה זה אחת שעושה עונה לטלפונים, מסדר את העניינים המשרדיים של המשרד. זה פקידה. ולכן, מה בעצם הרב נבנצל אומר? הוא אומר, אם אתה רוצה, תגדיר. אם הגדרת, אין בעיה, כי כל ההגדרה שאתה הגדרת, זה מסגרת התפקיד. אבל אם לא הגדרת, אז אתה יכול רק מה שמסגרת התפקיד נותנת. למשל, סתם לדוגמה, בצבא, נהג בוס. איך הקצינים בצבא היו מנצלים את הנהגים שלהם לעשות כל מיני דברים פרטיים? בצבא זה היה מאוד פשוט. זה היה נקרא נסיעה פרטית, והיו נשפטים על זה. בצבא לא היו חוכמות, למרות שהעלימו עין מחצי מהדברים, אבל בחוק היה מוגדר, היה מוגדר, זאת אומרת, עכשיו פתאום אנחנו רואים שגם העניין של עבד עברי הוא לא רק איזה משהו שהיה פעם וזה, הוא גם מדבר לנו להיום. זה דרך אגב גם עניין של גזל ודברים כאלה שאנחנו לא כל כך שמים לב. לקחת העת מהמשרד, כולם עושים את זה. אז מה אם כולם עושים את זה? אז מה, זה בסדר? יש כאן גם את העניין של גאולת אדמה וכולי, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, כי אני רוצה...
גאולת אדמה.
מחר אתה צריך שזה שלך?
כן.
בשנת היובל היא חוזרת אליך.
גם
אם מחר
קיבלתי תמורה?
כן.
רצו לעשות את זה גם בארץ.
כן, זה הרוחה. דרך אגב...
אחרי יובל שנים, כל מי שחייב...
אחרי יובל?
כן, בשנת היובל. יובל זה משהו שמצדד את כל הדברים. בלונדון אתה חוכר, בלונדון אתה חוכר ל-100 שנה, ל-50 שנה,
נכון? בלונדון של היוון, 49 שנה, אז עוד פעם צריך לשלם כדי לחדש את זה, עוד
49
שנה.
אז עוד פעם, בתורה מה שקורה, מחר אתה שדה אחוזה, עוד פעם, תלוי מה, יש כאן כמה, למשל אם מחר אתה דירה בתוך עיר מוקפת חומה, זה מחירה אבסולוטית, כאן לא חוזר. אבל שדה האחוזה, למה? מה הרעיון? הרעיון היה, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מהשבטים חלק בארץ. זה האחוזת אבות שלך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתמכור אותה. עכשיו, אם אתה נאלצת למכור מסיבות כאלה ואחרות, אז הוא נותן לך צ'אנס לקבל את זה חזרה. גם דרך אגב, אם יש שנתיים, אתה יכול גם לקנות את זה חזרה. כמובן, אתה משלים, עושים את החשבונות, זה לא, אף אחד לא מפסיד כאן. אבל הרעיון הוא כזה ש... עכשיו, גם אם הוא קנה עכשיו מחירה רגילה, אחרי 50 שנה, זה חוזר חזר. יש כל מיני דברים יוצאי דופן, אבל בגדול, מה הרעיון? הרעיון הוא שנחלת האבות תישאר בידיים שלך.
גאולת אדמה.
עכשיו, אנחנו פרשת בחוקותיי. כאן יש לנו כמה שאלות מאוד מעניינות. מחוברות ביחד, וזה מסיים לנו דרך אגב את ספר ויקרא. שבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו עוברים במדבר. זאת אומרת, שבוע אחרי... אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותי תשמורו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועצת ייתן פריו. כאן עולה שאלה שתמיד אנחנו שואלים אותה. אנחנו יודעים ששכר בעולם הזה אין. ואם שכר בעולם הזה אין, ולכאורה מה כתוב כאן? אם תשמרו את המצוות, מה יקרה? תקבלו שכר. אתה תגיש מכם ביתם וכולי. וואלה, יופי. אז מה, איך זה מסתדר עם זה שאין שכר בעולם הזה? אבל איך זה מסתדר כאן עם כל הזה? אז קודם כל, חשוב להבין שיש כאן שתי נקודות. אני, על חלק מהם אני קצת כותב בשבוע גם בדף של דבר תורה. קודם כל, הנקודה הראשונה, כשאתה עובד במפעל, אתן לכם דוגמה. חברת הייטק היום. כשאתה נכנס לחברת הייטק, התנאי העבודה שלך זה פשוט דברים מדהימים. מה הכוונה? ארוחות, חדר כושר, טיולים, משרד מפואר. אני אומר, אבל בהרבה מקומות עוד יש את זה. בהרבה מקומות עוד יש את זה. עכשיו, זה לא משכורת. זאת אומרת, המעביד לא יכול לבוא ולהגיד לך בסוף החודש, תשמע, בדיוק, תשמע, אתה אכלת שלוש רוגלח, שתית חמש כוסות קפה, היית בג'ים זה, אני מוריד לך מהמשכורת. העובד יגיד לו, זה נכבד, זה תנאי עבודה. אתה ישבת על שולחן מפואר, וישבת על כיסא של רובו, ועשית זה וזה וזה, אני מוריד לך. מה אדוני, מה אתה מוריד עם המשכורת? אני באתי לכאן, אתה אמרת לי, אני מקבל איקס כסף לחודש, והתנאי העבודה הם כאלה. עכשיו, מה המטרה של התנאי העבודה? למה זה בעצם לא חלק מהמשכורת? כי התנאי העבודה, כשמם כן הוא, נועדו לתת לך את התנאים האופטימליים לעבודה. עכשיו, זה אומר שאתה רוצה שהבן אדם שעובד בסביבה מרווחת ונעימה וטובה, ויש לו את האפשרות לשתות כוס קפה מדי פעם או לאכול משהו, זה גורם שהוא יתפקד הרבה יותר טוב וייתן תפוקה טובה. אבל המטרה כמובן של המפעל זה לא הקפה שאתה שותה, וזה גם לא המטרה של העובד הקפה שהוא שותה. אבל כל הדברים האלה בעצם נועדו לעזור גם למעביד וגם לעובד להגיע לתוצאה שהיא עבודה טובה. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא שכר. אם אתם תקיימו את התורה, אני אתן לכם תנאי עבודה שתוכלו לקיים את התורה כמו שצריך. מה הכוונה? אם בן אדם יושב בלי אוכל, חום אימים, כולו מזיע, מלוכלך, מטונף, הוא יכול ללמוד ככה? מאוד קשה. אני אומר, קח אותו בן אדם עכשיו, תן לו מזגן, תן לו ארוחה טובה, גדים יפים, יתרחץ, איך עכשיו הוא ילמד? חבל על הזמן. זאת אומרת, התנאי העבודה, הם ייתנו לי את האופציה לעבוד הרבה יותר טוב. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתם רוצים תנאי עבודה טובים? אין בעיה. אם בחוקותיי תלכו, זאת אומרת, אם אני רואה שאתם מצדכם מוכנים להשקיע, אז אני נותן לכם את כל מה שרק צריך לתת לתנאי עבודה. זאת אומרת, זה לא שכר, זה תנאי עבודה. ממילא, אין לי בעיה. היות זה לא שכר, ודרך אגב, זה מאוד חשוב לדעת את זה, כי אם זה לא שכר, אז כל השכר נשמר לי. זאת אומרת, לא פגעתי בשכר שלי. מה שאני כן קיבלתי, תנאי עבודה, במילים פשוטות. אם אני, היום, דרך אגב, זה גם הבקשה שאנחנו רוצים לבקש בראש השנה ויום הכיפורים, לא לבקש פרנסה טובה או שכר על מצוות. מה פתאום, חס ושלום. אתה מבקש תנאי עבודה משופרים. זה מה אתה צריך לבקש. כל הרעיון הוא לדעת ולהבין שכל מה שאני מקבל בעולם הזה זה כדי שיעזור לי לקיים את המצוות, כדי להגיע לעולם הבא עם הרבה מצוות. ואז ממילא, אם בחוקותיי תלכו, נצא תשמור, עשיתם אותם, ונתתי גשמכם ביתם, נתנה ארץ יבולה, ועשיתי פה, הכל מסתדר. מצד שני, יש כאן עוד נקודה חשובה, עוד נקודה מאוד מעניינת, והיא, הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא תורתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. במילים פשוטות, אם אין קיום תורה, אין עולם. הטבע מפסיק לתפקד. במילים פשוטות, מה הוא אומר לך? אם אתה רוצה שהגשם ירד משמיים ושהאדמה תיתן את יבולה, מה צריך לעשות כדי לתפעל את המערכת? ללך לקיים את המצוות. כי אם לא תקיים את המצוות, אם לא תקיים את התורה, ממילא שום דבר לא יתפקד. אז עוד פעם, גם מהבחינה הזאת, אין כאן שכר.
אז כאן, יש פה תנאים לקיים את התורה.
יפה.
יש אדמה, יש מים, יש יבולים.
כן,
יש
שזה אוכל. לא רק תנאים, אלא זה בעצם מערכת שרק ככה עובדת. זאת אומרת, אם אני לא אקיים את הצד הזה, המערכת לא הולך, זה כמו הדלק של המערכת. זאת אומרת, לימוד התורה, קיום המצוות, זה הדלק שמניע את העולם. אם זה מפסיק, כאילו הפסקתי את המשאבה, סגרתי את הברז, נגמר העולם. וזה כן, בדיוק, וזה גם להתחבר לעניין של קפה עליהם הר כגיגית במתן תורה. אנחנו מתקרבים לאט לאט למתן תורה, אומרים, הרי עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, ואז אומר קפה עליהם הר כגיגית. שמה קפה עליהם הר כגיגית? אומר, אם תקבלו את התורה טוב, אם לא טוב, פה תמותו. הרי אמרו לך כבר שאנחנו רוצים לקיים את התורה. אז אחד ההסברים היפים אומר, נראה לחפץ חיים זצ"ל אומר את זה, הוא אומר, מה זאת אומרת? זה עובדה פשוט, זה לא מאיים עליהם או קפה עליהם. הוא אומר להם, תראו חבר'ה, תבינו, זה שקיבלתם את התורה מרצון, יפה כל הכבוד לכם, אבל עכשיו תבינו, שאם אתם לא תקיימו את התורה, פה קבורתכם. פשוט העולם לא יתפקד. זאת אומרת, זה שקיבלתם מזה טוב מאוד, אבל עכשיו תבינו עוד נקודה, שכל העולם כולו בנוי על התורה.
אז מה יהיה?
מה? אם לא יקיימו
את התורה? אז
העולם יתפרק.
העולם יתפרק.
אין תועל...
אז גם לא תהיה סייפת.
על שום דבר לא יהיה, כי בעצם יתבטל כל הרעיון של העולם. כי הרי מה הרעיון? בוא נבין, מה הרעיון? הרעיון כאן הוא כזה. הרי כל זה התחיל מזה שהנשמה ישבה למעלה, ואמרה, אני לא רוצה מתנת חינם. אני רוצה לעבוד בשביל השכר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא עולם שלם. כדי שהנשמה תרד לעולם הזה, תתחבר לגוף, ותקיים מצוות, ואז שהיא תגיע למעלה, חשוב להבין, שאתם אומרים, מה אכפת לי אז נקבל מתנות חינם? אבל זה לא נכון. כל אחד ואחד מאיתנו בתוך תוכו יודע איזו הרגשה זיפתית זאת, שמישהו נותן לך ואתה לא עושה כלום בשביל זה. אתה מרגיש כזה נבר כזה, אני סתם לא יוצלח, מסכן, הם נותנים לי נדבות כל הזמן. ואיזו הרגשה טובה זה שכשאתה עושה משהו ואתה קיבלת תוצאה למעשה שלך. הרי זה משהו, הרגשה הרבה יותר טובה. וזה בעצם הנשמה. עכשיו, הנשמה זה בכלל את הרגשה הזאת, תכפילו אותה עשרת מונים. מה הנשמה מרגישה שם בגן עדן שהיא יושבת והיא לא עושה כלום בשביל זה? מרגישה זיף. היא רוצה אבא, אבא שבשמיים, אבא, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים לעשות משהו בשבילך. שנרגיש שזה לא, יש כאן מערכת יחסים טובה. אין בעיה, אני בורא עולם בשבילכם. ולכן, אם לא מקיימים את התורה, אין שום משמעות לעולם. כי הרי שמה ירדה הנשמה לכאן, שלקיים את התורה. וזה עוד פעם התחברנו לספירת העומר ולתקופה שאנחנו עומדים בה. זו תקופה חזקה ביותר של בנייה עצמית כדי לבוא ושיהיה מוכנים לקבל את התורה ולהבין את האחריות שמוטלת עלינו. כי בעצם זה כל, זה כל העולם, כל העולם בנוי על התורה. וזה בעצם, אם בחוקותיי תלכו, הדברים הנפלאים. עכשיו, לצערנו הרב יש כאן גם את כל מיני דברים לא כל כך נעימים ויפים, ואני רוצה לסיים במילתא דבדיחותא. היה איזה... לא רוצה
להתנות.
מה? הקללות, יש קללות בבעבר, יש מלא קללות ב... לא רוצה להיכנס אליהם עכשיו, אבל מספרים על הרבי מפונוביץ' שפעם בא איזה לעשיר אחד קמצן, בקש תרומה. הוא, היה לו מנהג, עד שהיה מוציא את הארנק ונותן משהו, הקמצן הזה היה שואל איזה חידה, ואם לא ידעו לענות, הוא לא היה נותן. טוב, הוא כבר אומר, רגע, אחרי שהוא עבר שבעה מדורי גיהנום והגיע סוף סוף לאותו יהודי, הוא אומר, רגע, רגע, יש לי חידה לרב. אם הרב ידע לענות, אני נותן לרב תרומה, חבל על הזמן. אומר לו, תשאל. אומר, איזה מילה בת ארבע אותיות שיש בה שלוש פעמים קמץ בזה אחר זה? מה הבעיה שלו הייתה שהוא שכח שהוא שואל את הרבי מפונוביץ'? אנו עלה לו מיידית, המילה היא הרחמה. הרחמה זה ארבע קמצים אחד אחרי השני. ככה כתוב. הרחמה, כן. לא, לא, הרחמה, ה' בסוף אתה לא מבטא. ה' בסוף אתה לא מבטא, בלי ניקוד. הרחמה. עכשיו, הרחמה. זה מופיע בדברים י"ב.
זה כאילו ארבע אותיות עם קמץ.
כן.
אבל זה חמש אותיות.
כן, כן. הוא אומר לו, איזה מילה שיש בה ארבע אותיות שיש בה שלוש פעמים קמץ.
הבנתי.
בזה אחר זה. עכשיו, ענה לו הרב מיידית, המילה רחמה שמופיע בדברים י"ב י"ז. עכשיו, השיר נאלץ לתת תרומה. אבל ביקש מכבוד הרב, כבוד הרב תשמור את התשובה לעצמך. למה הוא היה לכל אחד עושה את אותו משחק, ואף אחד לא יודע את התשובה. אמר לו, אז ענה לו הרב, אמר לו, אתה יודע מה? אני גם יחוד לך חידה. מה המילה שמופיעה בה שלוש פעמים התנועה פתח בזה אחר זה? הוא לא יודע מה לה. פתח שלוש פעמים? איזה מילה יש? בכללות בפרשה שלנו כתוב, ואת הקדחת. ואת הקדחת זה מופיע שלוש פעמים פתח. תסתכלו, אתם תראו את זה. ואמר לו, גם את זה תשמור לעצמך. את הקדחת. זה ממי שאתה בדיחו אותה. תראים, אבל עוד פעם, גם הכללות וגם הברכות זה בעצם חלק מאותו עניין. הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר רוצה רק דבר אחד. ולכן, תמידי רבי עקיבא, ספירת העומר, כל הרעיון הוא העולם הזה, אם לא תקיימו, מה יקרה, אם תקיימו, אבא רוצה שאנחנו נקיים את המצוות, שנכין את עצמנו לעולם הבא. ובעזרת השם, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לעבוד, מיוחד לעבוד על המידות ועל העניין של ואהבת לרעך כמובן.